מנחות, דף פי ב', מתחילים בעזרת השם, דף פי א' עמוד ב', מנקודתיים למטה, ולא יביא. יש ספר, משנת חכמים, חיבר אותו רבי משה חגיז, הוא כותב בעוד סמכוו, הנהגה מעניינת שהייתה נוהגת בזמן חז"ל. הרב היה אומר את השיעור, כולם היו יושבים. אחד יש לו שאלה, הוא רוצה להעיר איזה הערה, להגיד משהו. איך הוא היה מסמן לרב? אני רוצה להגיד משהו. איך הוא היה מסמן? הוא היה נעמד. אז הרב היה רואה שהוא נעמד, וכשהיה אפשרות, הוא היה מסמן לו שהוא יכול לומר את מה שהוא רוצה לומר. ואז אותו תלמיד היה מתיישב ואומר את כל מה שיש לו לומר. תכף אנחנו נראה שבאמת רבי ירמיה ישב לפני רבי זיירה, כתוב שם יתיב, ויתיב וכאמר. אז הרב משה חגיז מסביר שזה ההסבר באמת, שהוא היה יושב כל הזמן, וכשהוא רוצה להגיד משהו הוא נעמד, ואז כשסימנו לו שהוא יכול להגיד, הוא ישב, התיישב והתחיל לסדר את מה שהוא רצה לומר. אז תכף נראה את המשפט הזה, מאוד מעניין את ההנהגה, היום יש כאלה שמסמנים בכל מיני צורות, כך הם היו מסמנים כשהם רוצים להעיר משהו בשיעור. בכל אופן, המשנה לימדה אותנו שאדם רוצה להביא קורבן תודה. מתנדב להביא קורבן תודה, הוא צריך כמובן גם להביא לחמים ביחד עם הקורבן תודה. יש עוד דבר שזה דיני מעשר שני. דיברנו על העניין, נזכיר שוב. מעשר שני זה כשבן אדם מפריש מהשדה, חלק מהשנים, מעשר, שצריך לאכול את זה בירושלים. ויש, התורה נותנת אפשרות לבן אדם, אם קשה לו להעלות את כל ירושלים, פשוט לפדות את הפירות על כסף, ואת הכסף הוא מעלה, שם הוא קונה דברים של אוכל. השאלה היא האם הוא יכול להשתמש עם הכסף של המעשר שני בשביל לקנות קורבן תודה שהוא התנדב. אז החידוש היה שמכיוון שמדובר פה במקרה שהקורבן תודה הוא חובה, בן אדם מתחייב להביא קורבן תודה, מכיוון שכך הוא לא יכול להשתמש עם כסף של מעשר שני בשביל לקנות את הקורבן תודה, אלא אם כן הוא נדר כשהוא קיבל על עצמו להביא קורבן תודה שהוא יביא את זה מכסף של מעשר שני. אז הוא יכול להביא גם את הקורבן תודה מכסף של מעשר שני וגם את הלחם. והמשנה הגבילה ואמרה, יכול להביא את הלחם באמת ממעשר שני, אבל לא מחיטים של מעשר שני, דיינו לא ייקח את המעשר שני ממש, דיינו אדם היה לו שדה של חיטים, שלא ייקח מהחיטים האלה של המעשר שני ומזה יעשה לחם ללחמי תודה, אלא קודם כל, אם הוא מתכוון להביא את זה לירושלים ולפדות את זה, אז קודם כל שיפדה את החיטים בכסף, עם הכסף הזה הוא יקנה לחמי תודה, לא שיעשה מהחיטים עצמם לחמי תודה, לא מהחיטים של המעשר שני עצמם, אלא ממה שהוא קנה מהכסף של המעשר שני. ולמשל מנמה משנה, ולא יביא, שלא יביא את הלחם של לחמי תודה מחיטי מעשר שני, אלא ממאות מעשר שני. רק מהכסף שאם זהו פדע את המעשר שני, הוא יקנה לחמים של תודה. רב נחמן ורב חיסדא דאמרי תרוויו, לא שנו שלא יביא מחיטים, אלא מחיטי מעשר שני, אבל מחיטין הלקוחות ממאות מעשר שני יביא. מה שאסור לקחת לחמים של תודה ממעשר שני זה רק את המעשר שני המקורי. אסור לקחת חיטים שאותם איסרו ומזה להביא לחמי תודה. אבל אם הוא לוקח כסף של מעשר שני וקונה עם זה חיטים, מהחיטים האלה הוא יכול לעשות לחמי תודה. וכאן הגמרא מביאה את הסגנון אמירה. יתיב רבי ירמיה כמד רבי זיירה ויתיב וכאמר. רבי ירמיה ישב לפני רבי זיירה והוא ישב ואמר. ופה באמת רבי משה חגיז מסביר שהם היו כל הזמן יושבים. כשהם רצו לסמן שיש להם שאלה או הערה, הם היו נעמדים. ואז הוא רואה, תופס את התלמיד שרוצה להעיר משהו, היה מסמן או שהוא יכול להעיר, אז הבן אדם מתיישב ואומר את ההערה. בכל אופן, אז הוא ישב ואמר לפני רבי זיירה. לא שנו, מה שאמרנו שלא יביא מיחיתים, כל זה דווקא נאמר, אלא מחיטי מעשר שני. אבל מחיטין הלקוחות במאות מעשר שני יביא, כמו שראינו שאמרו רב נחמן ורב חיסדא, אותו דבר אמר רבי ירמיה לפני רבי זיירה, שמכסף של מעשר שני שהלכו וקנו עם זה חיטים, את החיטים האלה אפשר לטחון לעשות מזה באמת לחמי תודה. כך הוא אמר. אמר לי, אז רבי זיירה, אמר לרבי ירמיה, רבי, אתה אומר כן? אני אומר אחרת ממך. אפילו מחיתין הלקוחות מאות מעשר שני לא יביא. לדעתי, גם אם הוא קנה חיתים מהכסף של המעשר שני, שמהחיתים האלה לא יעשה לחמי תודה. למה? ואם אתה מדידי, ואם אתה מדידך. אני אגיד גם את הטעם שלי וגם את הטעם שלך. מה אני אגיד קודם? הענבה של חכמי ישראל, ואם אתה מדידך. קודם אני אגיד את הטעם שלך. למה באמת? אתה סובר שאפשר כן להביא, אם קנו מכסף של מעשר שני חיתים, לקחת מזה ולעשות לחמי תודה. כי תודה מאיך הקיילפת לה, מאיפה אנחנו לומדים שמותר בכלל לקנות קורבן תודה מכסף של מעשר שני, אם הוא יתנדב על דעת זה שזה יגיע מכסף מעשר שני, כל התהליך, אבל בסופו של דבר יש מצב שאדם קונה קורבן תודה מכסף של מעשר שני. מה המקור שאפשר? לומדים את זה משלמים, שקורבן שלמים באמת אפשר לקנות מכסף של מעשר שני. ושלמים, מאיפה לומדים באמת שאפשר שלמים? לומדים את זה גזרה שווה, שם משלמים למעשר. אתם לומדים גזרה שווה ממעשר. המפרש מסביר, דזבין ממאות מעשר. מעשר שני, דזבין ממאות מעשר, הוא מביא פה, דכתיב מעשר שני, הפסוק אומר שם, מה אפשר לקנות מכסף של מעשר שני. ונתת הכסף בכל השוטו ונפשך וכולי, בסוף כתוב שם, ואכלת שם. אז כתוב את המילה שם. וכתיב בשלמים גם את המילה שם, ואכלת שם. מה שם דהתם מעשר, כמו שבמעשר מדובר על מעשר כמובן. אף שם דגבי שלמים מדובר על מעשר, ומה זה בא ללמד אותנו? דה יכול להביא שלמים ממעשר, שאפשר לקנות עם הכסף של מעשר בהמה לקורבן שלמים, ואת זה להקריב בתור קורבן שלמים. ומינה, מזה שאנחנו לומדים את כל הבסיס שאפשר להביא תודה ממעשר שני, לומדים את זה משלמים, אז אם כן, מה שלמים? אין גופן מעשר. לא שייך להביא, להביא קורבן שלמים מגוף המעשר, כי אין דבר כזה שלוקחים בהמה ונותנים אותה מעשר שני. לא שייך שבהמה תהיה המעשר שני המקורי, כי מבהמות הרי לא מפרישים מעשר שני. אף תודה נמי, אין גופה מעשר. אבל מה? כל הבעיה להביא לחמי תודה זה רק מהחיתים עצמם שאותם הפרישו למעשר שני. אבל ואן החיתי הלקוחות במאות מעשר שני, נעמי אין גופן מעשר ולכן זה מותר. כשהלכת והשתמשת עם הכסף של המעשר שני וקנית החיתים, פה זה כבר לא גופן מעשר, הם לא המעשר המקורי. החיתים האלה לא אותם איסרו בתור מעשר שני, אלא קנו אותם בכסף של מעשר שני, לכן אפשר להשתמש איתם בתור לחמי תודה. זה טעם שלך. עכשיו אני אגיד לך את הטעם שלי. אי מה טעם מדידי, למה זה בכל זאת אסור לקנות עם החיתים, אפילו שקנו אותם מכסף מעשר שני, לקנות איתם לחמים לתודה. לקנות, לעשות מהם לחמים לתודה. אז אני אגיד לך את הטעם שלי. תודה, מאיך כאלפינן לה? אז אמרנו כבר, מאיפה לומדים שאפשר להביא קורבן תודה ממעשר שני? משלמים. ושלמים לומדים גם שם ממעשר. אבל אני משנה רק מילה אחת. מה שלמים אין מין מעשר? לא מהסוג של מעשר, כי הרי שלמים זה בהמה, ומעשר זה פירות. אז אותו דבר, אף תודה אין מין מעשר. אי אפשר לקנות בקורבן תודה ממין של מעשר, מחיתים של מעשר. להפוקי חיתים הלקוחות במאות מעשר שני, דמין מעשר נינהו, ולכן זה אסור, כי החיתים אפילו שקנינו אותם מרק מכסף של מעשר שני, לא אותם עצמם הפרישו בתור מעשר שני, אבל זה אותו סוג שמפרישים ממנו מעשר שני, כי זה החיתים. חיתים אפשר להפריש מעשר, לכן אל תיקח חיתים שקנו מכסף של מעשר שני, אלא תקנה מהכסף של מעשר שני ישר לחמים. אמר רבי עמי, המדפיס מאות מעשר שני לשלמים, המדפיס מאות מעשר שני לשלמים, זאת אומרת, אדם לוקח מהכסף של המעשר שני שיש לו, שהוא צריך לאכול את כל, צריך להשתמש עם כל הכסף של המעשר שני בירושלים בשביל לקנות עם זה אוכל. הוא צריך לבזבז את כל הכסף בזמן שבירושלים בשביל לקנות עם זה כל מיני סוגים של אוכל. אז הוא רוצה לייחד קצת מהכסף בשביל עם זה לקנות קורבן שלמים. אז הוא ייחד רק את הכסף, אז באותו זמן לא קנו שלמים. זה שהוא ייחד את הכסף הזה, הוא הפריש בשביל שעם זה הוא יקנה קורבן שלמים, לא נכנס בכסף הזה קדושת שלמים עדיין. מה הייתה מה? זה לא עלימה קדושת השלמים למיכה לקדושת מעשר שני. זאת אומרת, מכיוון שלכסף הזה כבר יש קדושה של מעשר שני, אז לא חל על הכסף הזה גם קדושה של שלמים, בזה שיחדו את זה לשלמים. אז הוא שאל אותו שאלה, מי טיבי. לפני שאנחנו נביא את המשנה במסכת מעשר שני, נקרא, נצטט ארבע הקדמות קצרות שצריכים את המושגים האלה לדעת כדי להבין מה שהמשנה אומרת. דבר ראשון, אדם רוצה מהכסף של המעשר שני לקנות קורבן שלמים, זה אפשרי? התשובה היא שכן, כבר למדנו קודם שאפשר לקנות, לומדים גזרה שווה, אפשר ללמוד, אפשר לקנות קורבן שלמים עם האות מעשר שני. זה דבר ראשון. דבר שני, חכמים תקנו שאם אדם קונה בהמה ממאות מעשר שני, שיקריב את זה בתור קורבן שלמים. לא סתם ילך וישחוט את זה באטליז. כבר קנית מכסף של מעשר שני בהמה, תעשה את זה מקודש, תעשה את זה בתור קורבן, אל תאכל את זה ככה. בשר תאווה זה נקרא. תאכל את זה בתור קורבן שלמים. דבר שלישי שצריך לדעת פה, זה שברגע שאדם קונה בהמה מעשר שני, והוא שחט את הבהמה כמו שצריך, עכשיו נשאר אור. האם אני אומר שהאור הזה, אתה לא אכלת אותו. אז זה עדיין יש לו קדושת מעשר שני. לך תמכור את זה, ועם הכסף תקנה עוד אוכל, כמו שצריך לעשות עם כל הכסף של מעשר שני. עכשיו אומרים, תשמע, כל האור הזה הוא סך הכל תפל לבשר, אז הוא יוצא לחולין. התשובה היא שזה באמת ככה. האור יוצא לחולין. ודבר רביעי שצריך לקחת בחשבון, שאפשר לעשות קורבנות מבקר, אפשר לעשות קורבנות מצון. אבל לא מחיה. חיה לא יכולה להיות קורבן. גם אם זה חיה טהורה. ובכן אבוא אל המלך. עכשיו אפשר לבוא למשנה מסכת מעשר שני ולהבין בתורת השם. מי טיבי. הלוקח חיה לזבחי שלמים. אדם לוקח חיה, כסף של מעשר שני, בשביל שעם החיה הזאת הוא רוצה להקריב אותה לקורבן שלמים. אי אפשר. אי אפשר להקריב קורבן שלמים מחיה. דבר נוסף. הוא בהמה לבשר תאווה. הוא קנה בהמה לא לעשות את זה קורבן שלמים, אלא לאכול את זה בתור בשר תאווה. ומה שהיה צריך לעשות זה להפך. את החיה הוא יכול לקנות ממעשר שני לבשר, סתם לאכול בתור בשר תאווה. בכל לבת נפשך תאכל בשר. אבל את הבהמה הוא צריך לקנות בתור קורבן שלמים. אז הוא מלמד אותנו המשנה, שלא יצא האור לחולין. בגלל שהוא לא עשה כמו הדרך שצריך להשתמש בכסף של מעשר שני, אז האור נשאר עדיין בקדושת מעשר ש... אז האור נשאר עדיין בקדושה. עכשיו, מה הכוונה? לכאורה, מה אנחנו רואים מפה? שאם הוא הקדיש חיה לזבחי שלמים, אם הוא הקדיש חיה לזבחי שלמים, אז החיה... אמנם לא נהיית קורבן שלמים, כי אי אפשר להקריב קורבן שלמים חיה, אבל זה כמו אדם שמייחד כסף לקנות קורבן שלמים. החיה עכשיו מיוחדת לקורבן שלמים. אז גם האור של החיה, יש בו קדושה שמיועדת לקנות איתה שלמים. אז אולי זה מה שהמשנה מתכוונת, שהאור לא יצא לחולין, שעם האור הזה עכשיו יצטרכו אותו למכור, ובכסף לקנות קורבן שלמים. אומרת הגמרא, לאו לממרא דקני שלמים. אומרת הגמרא, וכי זה לא אומר שבאמת השלמים נתפס הקדושה שלו בתוך מעשר שני. היה פה כסף של מעשר שני, קנו בזה חיה למעשר לשלמים, ורואים שהחיה הזאת יש עליה קדושת שלמים, למרות שהיא נקנתה בכסף של מעשר שני. רואים שקדושה של שלמים כן חלה על מעשר שני לכאורה. אומרת הגמרא, ההתמר עלה, הרי המשנה הזאת כבר נאמר, אמר רב, לא קני שלמים, לא נתפס קדושת שלמים בחיה, לא. נו, אם כן, אז למה באמת האור לא יצא לחולין? ומה היא לא יצא האור לחולין? מה הפירוש מה שאמרנו שהאור לא יצא לחולין? הכוונה היא, אחי כאמר, אינו בתורת לצאת האור לחולין. כל הבהמה הזאת, כל החיה הזאת שקנו אותה בשביל קורבן שלמים, מכיוון שאי אפשר להקריב קורבן שלמים מחיה, אז לכתחילה הכסף של המעשר שני בכלל לא נתפס בחיה הזאת. זאת אומרת, אין פה בכלל את התורה הזאת שבדרך כלל אנחנו אומרים שכשקונים בהמה בקצב של מעשר שני, אז את האור אנחנו עושים אותו תפל לבשר, ואז האור יוצא לחולין. אבל כאן בכלל אין את התורה הזאת. למה אין את התורה הזאת? מכיוון שזה בכלל לא התקדש בקדושה של מעשר שני בחיה הזאת. הכסף נשאר קדוש, החיה לא נתפס בשום קדושה בכלל. אומרת הגמרא, מה הייתה? מה באמת הסיבה שהכסף לא נתפס בכלל על החיה? כי זה נעשה, אמר רבא, נעשה כלוקח ממעות מעשר שני שור לחרישה. זה כאילו שבן אדם לוקח כסף של מעשר שני, ועם זה הוא קונה שור בשביל שהוא יוכל לחרוש איתו. אי אפשר עם כסף של מעשר שני לקנות חפצים של בן אדם. כסף של מעשר שני יכולים לשמש רק בשביל אוכל. אבל כאן כשהוא לא משתמש מהכסף, כמו שהתורה אומרת, כמו במקרה של חיה שהוא קונה בשביל זבחי שלמים, אז אם כן, בכלל לא נתפס הכסף של הקדושה של המעשר שני, בכלל לא נתפס בחייל, אז זה נשאר בכסף. הכסף עדיין קדוש, צריך להחזיר, המוכר יצטרך להחזיר אולי את הכסף, או יצטרכו להתחשבן, כי הכסף נשאר עליו עדיין קדושת מעשר שני. אומרת הגמרא, התמר, המדפיס מעות מעשר שני, ומייחד כסף של מעשר שני לשלמים. רבי יוחנן אמר, קני, באמת הכסף הזה נתפס בו קדושת שלמים. רבי אלעזר אומר, לא קני, לא נתפס בכסף הזה קדושת שלמים. אומרת הגמרא, ואליבא דרבי יהודה דאמר, מעשר ממון הדיוט הוא, דיינו, שהמעשר שני נחשב כמו ממונו של בעל המעשר, דכול עלמא לא פליגי דקני. כולם מודים שכשהוא מקדיש את הכסף הזה בשביל לקנות עם זה קורבן שלמים, ודאי שנכנס בכסף הזה, זה נהיה מיוחד לקורבן שלמים. כי פליגי, אליבא דרבי מאיר דאמר, מעשר ממון גבוה הוא. כל המחלוקת היא לפי דעת רבי מאיר שסבר, מעשר שני נחשב כסף של הקדוש ברוך הוא, כסף של גבוה. רק שבן אדם יש לו את הרשות לקנות עם זה מאכלים בירושלים ולאכול. אז בזה המחלוקת. מה המחלוקת? מאן דאמר לא קני, לפי דעת רבי אלעזר שהוא סובר שלא מתייחד בכלל בכסף הזה קדושת שלמים, מה הסיבה? הסיבה היא כרבי מאיר, כי זה הרי ממון גבוה, אי אפשר לייחד על זה בקדושת שלמים. ומאן דאמר קני, לפי דעת רבי יוחנן שכן יתפס על זה ייחוד של קדושת שלמים, כיוון דמעשר, הגרסה פה קרב, דמעשר קרב שלמים, כיוון שאפשר למעשר שני להקדיש בהמה לשלמים, וזה יהיה קרב כשלמים, אז לכן, כי מתפסת לי נמי תפיס, אז גם כשמתפיסים על הכסף, שהכסף הזה יהיה מיוחד בשביל לקנות איתו קורבן שלמים, נתפס באמת בכסף, הייחודיות הזאת שעם זה יצטרכו לקנות שלמים. שואלת הגמרא מי טיבי, על דעת רבי אלעזר שסובר שלא נתפס הקדושה על הכסף, אז שואלים עליו מברייתא, המדפיס מעות מעשר שני לשלמים, כשהוא פודן, אם הוא רוצה לפרוט את הכסף שהוא הקדיש למעשר, שהוא הקדיש לשלמים, מוסיף עליהם שני חומשים. זה שהוא רוצה לפרוט את זה, צריך להוסיף על זה שתי חומשים. אחד להקדש, אחד על זה שהוא רוצה לפרוט כסף של הקדש, ואחד למעשר על זה שהוא רוצה לפדות כסף של מעשר שני. מה רואים מכאן? שכן נתפס על הכסף הזה קדושת שלמים. אומרת הגמרא, מסברת דברי הכל היא, מה אתה חושב שהברייתא הזאת הולכת גם לפי דעת רבי מהיר? המני רבי יהודה היא, זה באמת הולך לפי דעתו של רבי יהודה שסובר, שמעשר שני זה ממון הדיוט, ולכן יש לו אפשרות להתפיס על זה גם קדושה של שלמים. אומרת המשנה, מניין לא אומר, הרי עליי תודה. אתה מקבל על עצמו להביא קורבן תודה, עכשיו הוא צריך כסף לקנות את הקורבן תודה. אומרת המשנה, שלא יביא אלא מנחולין, גם אם יש לו תקציב ממש גדול של כסף של מעשר שני, שהוא בכל מקרה צריך להשתמש עם זה בשביל לקנות אוכל בירושלים, והוא רוצה להשתמש עם זה בשביל לקנות עם זה קורבן תודה, לא, צריך להשתמש עם כסף של חולין. מה המקור לזה? תלמוד לומר, וזבחת פסח, תורה אומרת שאתה תשחוט קורבן פסח, להשם אלוקיך, צון ובקר. בקר? ולא פסח אינו בא אלא מן הכבשים ומן העיזים, לא מבקר, אלא. אם כן, מה תלמוד לומר, צון ובקר? להקיש כל דבר הבא מן הצון ומן הבקר לפסח. באים להקיש את כל הקורבנות שבאים מצון ובקר לקורבן פסח. מה פסח? דבר שבחובה. הרי כל אחד חייב להביא קורבן פסח. אדם שלא מביא קורבן פסח, למרות שהכל בסדר, אין לו שום סיבה לא להביא, הוא חייב קראת אפילו. אז דבר שבחובה. ואינו בא אלא מן החולין, קורבן פסח צריך לקחת אותו מכסף של חולין ולא מכסף של מעשר שני. אף כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. ככה גם כל הקורבנות שחייבים להביא אותם, חייבים לקחת אותם מכסף של חולין ולא ממעשר שני. הגמרא תבאר מאיפה לומדים על קורבן פסח שהוא צריך דווקא לבוא מן החולין. לפיכך, אומר, הרי עליי תודה, שאז הוא מקבל על עצמו אחריות להביא קורבן תודה, ואם הקורבן תודה שהוא הפריש תאבד, הוא יצטרך להביא בהמה אחרת. או שהוא אומר, הרי עליי שלמים, הועיל והם באים חובה, כי הרי הוא קיבל את זה על עצמו. זה לא שהוא סתם הקדיש בהמה לתודה או לשלמים, אלא הוא קיבל על עצמו להביא את התודה או את השלמים, שההבדל הוא מאוד פשוט. כשהוא מקדיש בהמה לקורבן תודה, אז אם הקורבן תודה הזאת תאבד או תמות, הוא פתור מלהביא אחרת, כי רק עליה חל כל הקורבן, כל הקדושה. אבל כשבן אדם מקבל על עצמו להביא קורבן תודה, אז עד שהוא בעצמו לא הביא קורבן, הוא עדיין נשאר מחויב, וזה נקרא דבר שבחובה. ואם כן, אנחנו אומרים שהועיל והם באים חובה, לא יבואו אלא מן החולין. עוד אומרת המשנה, ונסחים בכל מקום. זאת אומרת, גם אם בן אדם נודר, הרי עליי להביא נסחים מן המעשר, בכל מקרה, לא יביאו אלא מן החולין. נסחים תמיד חייבים להביא מכסף של חולין. אומרת הגמרא, פסח גופי. לומדים את כל הקורבנות שבאים חובה מפסח שזה צריך לבוא חולין. מאיפה לומדים בפסח עצמו שהוא בא מן החולין? מנהלן שהוא מגיע מחולין. לתניא רבי אליעזר אומר, נאמר פסח במצרים, כשעם ישראל היו במצרים, פעם ראשונה שהקריבו קורבן פסח. ונאמר פסח לדורות, שצריך להקריב קורבן פסח כל זמן שיש את בית המקדש וכדומה. מה פסח האמור במצרים? לא בא אלא מן החולין, כי הרי לא היה אז מעשר כשהם היו במצרים, לא היה מושג של מעשר אז. אף פסח האמור לדורות לא בא אלא מן החולין, כי לא, גם כן אפילו שיש מעשר צריך להביא דווקא מן החולין. אמר לו רבי עקיבא, וחידנין אפשר משאי אפשר, יחת הדן לדורות שאפשר להביא ממעשר שני, ואתה אומר שאי אפשר להביא בגלל שפעם שלא היה אפשר לא הביאו, עכשיו אפשר, מה אתה דן את זה מפעם כשאז לא היה אפשר? אמר לי, אז רבי אליעזר ענה לרבי עקיבא, אף על פי שאי אפשר, ראיה גדולה היא ונלמד אימנה. הריטב"א מסביר למה באמת זה ראיה גדולה, כי זה היה היסוד של קורבן פסח לכל הדורות, אז אפשר ללמוד משם ראיה שזה בא דווקא מן החולין. חזר רבי עקיבא ודנו דין אחר, מה לפסח מצרים שכן אין טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח? פסח מצרים, איפה היו שמים את הדם? על המשקוף על שתי המזוזות, לא היה שם מזבח איפה לעזות את הדם. איפה את האימורים? אכלו את זה ביחד עם כל הקורבן פסח. לא היה מזבח איפה להקטיר את האימורים. תאמר בפסח דורות שטעון דמים, מתן דמים ואימורים לגבי מזבח. כמו קורבן שלמים. ואם כן, כמו שקורבן שלמים אפשר להביא מכסף של מעשר, אז אם כן גם נוכל להביא קורבן פסח מכסף של מעשר. אומרת הגמרא, אמר לא. אז רבי אליעזר ענה לרבי עקיבא, הרי הוא אומר לגבי, כשבאים לארץ כנען, כתוב שם, ועבדת את העבודה הזאת בארץ כנען, אתה תעבוד את העבודה הזאת, מה שאתה עבדת במצרים, מה שעבדת במצרים, עבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, זה בא לומר שיהיו כל העבודות של חודש הזה כזה. זה בא לומר שכמו שהקריבו את הקורבן פסח במצרים, כל העבודות שהולכים להקריב קורבן פסח לדורות יהיו אותו דבר, כי מקישים את מה שהיה במצרים למה שיהיה כשיהיו בארץ ישראל. טוב, אז אם כן למעשה מה שאנחנו רואים כאן זה שרבי עקיבא הביא כאן שתי דחיות על זה שאנחנו רצינו לומר שחובה, קורבן חובה כמו קורבן פסח, יצטרך לעבוד דווקא מן החולין. למה? כמו כשהיה במצרים. אז דבר ראשון אמר רבי עקיבא, במצרים לא היה אפשרות להביא ממעשר, אז לא דנין אפשר משאי אפשר. כי עכשיו כן אפשר, פעם לא היה אפשר. ודבר שני הוא אומר, אתה משווה את מה שהיה במצרים, במצרים הרי לא היה מתן דמים ואימורים על המזבח, אלא את הדם היה על המשקוף והמזוזות, והאימורים אכלו ביחד עם כל הבשר. אז אם כן, אי אפשר לדמות ולומר שדבר שבחובה יצטרך לבוא דווקא מן החולין היום. כי אז זה בא מן החולין, כי לא היה, כמו שתי הדברים שהסברנו, או כי לא היה מעשר, או כי לא היה מתן דמים ואימורים על המזבח, אבל היום יהיה אפשר אולי כן לתת ממעשר. אומרת הגמרא, ורבי עקיבא, אי סבר לדעין דנין אפשר משאי אפשר, ליקו במלטי. אם הוא סבר באמת, והוא חזק עם זה, שאי אפשר לדון אפשר מי שאי אפשר, אז שיסתפק עם הטעם הזה, מה הוא צריך עוד טעם? ואי אדר בי, ובאמת הוא לא אומר שאין דנין אפשר מי שאי אפשר, והיידן לא גמר מפסח מצרים משום היי פרחה הוא, בסופו של דבר הטעם שנשאר זה בגלל הטעם השני, הוא חזר בו מהטעם הראשון, והוא סובר כמו הטעם השני, שבגלל שבמצרים לא היה מתן דמים ואימורים על המזבח, לכן זה הגיע רק מהחולין, אבל כשיש כן דמים ואימורים זה יכול להגיע גם ממעשר? אם כן, פסח מדבר יוכיח, כי בפסח מדבר כן היה מזבח, היה שם מזבח, במשכן, ובכל זאת היו צריכים להביא את הקורבן פסח דווקא מהחולין, כי אז לא היה מעשר שני. המעשר שני התחיל רק כשבאו לארץ. אומרת הגמרא, לדבריו דרבי אליעזר קאמר. באמת הוא לא חזר במעטם הראשון, רק הוא רוצה ללכת לפי שיטתו של רבי אליעזר. לדידי, אין דנין אפשר מי שאי אפשר. מספיק לטעם הראשון, לא דנים אפשר מי שאי אפשר, ולכן לדורות כן אפשר, יהיה אפשר להביא קורבן, רק מנה, יהיה אפשר להביא קורבן אפילו ממעשר, לפי דעתי. כי לא דנין מה שהיה פעם שלא היה אפשר להביא ממעשר. אבל לפי שיטתך, לדידך דאמר, דנין אפשר מי שאי אפשר, אבל בכל זאת אני אומר שיהיה אפשר להביא ממעשר. למה? כיוון שמה לפסח מצרים שכננו תנון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח? תאמר בפסח דורות שתנון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח. הרי בפסח מצרים הוא היה שונה משאר הפסחים לדורות, כי שם הוא לא היה טעון מתן דמים ואימורים על המזבח, אלא כמו שאמרנו, על המזוזות ועל המשקוף, ואת האימורים היו אוכלים, אבל בדורות כן מקטירים את זה על המזבח, אז אולי אי אפשר כן לקחת את הקורבן ממעשר שני. ואמר לי רבי אליעזר, מה פתאום? יש עקש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, שיהיו כל העבודות של החודש הזה, כמו שהיה במצרים, ככה גם בארץ ישראל. כמו ששם זה בא מן החולין, ככה גם בארץ ישראל זה בא מן החולין. שואלת הגמרא, ורבי אליעזר, שהוא הוכיח מקורבן פסח לשאר, מקורבן פסח לשאר הקורבנות שהם צריכים לבוא דווקא מחולין ולא ממעשר שני, לי מלא שיאמר לרבי עקיבא, פסח מדבר יוכיח, שהרי בשמו צריך להגיע להיקש כמו שהיה במצרים, ככה יהיה לדורות עולם, לדורות עולם. שיגיד לרבי אליעזר, לרבי עקיבא, פסח מדבר יוכיח, שכשעם ישראל יהיה במדבר, אתה רואה שהם בכל זאת הקריבו מהחולין, ולמרות שהיה להם אפשרות לעשות מתן דמים ואימורים לגבי המזבח, סימן שבאמת גם לדורות עולם, כשכן יש מתן דמים ואימורים לגבי המזבח, צריך להביא את זה דווקא מהחולין. אומרת הגמרא, לדבריו דרבי עקיבא כאמר לי, לדידי אומר רבי אליעזר, דנין אפשר מי שאי אפשר. אז אם כן, אני אומר שכן, כמו שבמצרים הביאו רק מן החולין, ככה גם לדורות צריך להביא מן החולין. ומשום היי פרחה, מה תגיד? משום הפרחה הזאת שבפסח מצרים לא היה גם דם ואימורים, אז לכן זה הגיע רק מהחולין. אבל עכשיו שיש כן דם ואימורים לגבי המזבח, זה יכול להגיע גם עם מעשר את הטיטן. אז על זה אני אגיד לך, פסח מדבר יוכיח, שאפילו שכן היה מתן דמים ואימורים על המזבח, בכל זאת הביאו את זה דווקא מחולין. לדידך, אבל אתה לפי רבי עקיבא, דאמרת, אין דנין אפשר מי שאי אפשר, אתה סובר שלא דנין אפשר מי שאי אפשר. אז אם כן, ועבדת, מה שכתוב בפסוק ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, אנחנו רואים שהתורה מקישה ואומרת שכמו שהיה במצרים, כל הדינים שהיו במצרים לגבי קורבן פסח, כמו זה שזה היה צריך להגיע מן החולין, שייכים גם לדורות כשהם נמצאים בארץ ישראל, שהפסח צריך להגיע מחולין ולא ממעשר. אומרת הגמרא, והשתנה מלפרוך. אומרת הגמרא, אז אם כן, אתה, לפי שיטתך שאתה אומר, אין דנין אפשר מי שאי אפשר, אז תלמד מי ועבדת, כמו שאמרנו, שבאמת זה צריך להגיע דווקא מן החולין. והשתנה מלפרוך. אין דנין אפשר. זו, שואלת הגמרא, והשתנה מלפרוך. בוא, גם עכשיו תפרוך את ה... תהיה קשר, זה תגיד, טוב, עבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, כמו שהיה במצרים, ככה גם בארץ ישראל, בסדר, במצרים זה היה אי אפשר להביא מן המעשר שני כי לא היה, אבל היום אפשר להביא ממעשר שני, אז אין דנין, אפשר מי שאי אפשר, אז היום כן אי אפשר להביא ממעשר שני. עונה הגמרא, לא, אי אפשר להשיב על ההיקש. אמר רב ששת, זאת אומרת, אין מי שבין על ההיקש. כשיש היקש בין מה שהיה במצרים לבין מה שיש בארץ ישראל, אתה חייב לדמות ביניהם, ואתה לא יכול להגיד, לא, זה לא דומה. לא משנה אם זה דומה או לא. אם התורה הקישה ביניהם, הם באמת שייכים אחד לשני. וכמו שבפסח מצרים לא יכלו להביא את הקורבן פסח ממעשר, כי לא היה, ככה גם לדורות, אי אפשר להביא פסח ממעשר, רק מחולין. אומרת הגמרא, ובתרביצה, בבית המדרש, מרביצים שם תורה, אז שם אמור את הטענה הזאת. וכי דבר הלמד בהיקש, בדיני קודשים, דבר שהוא בעצמו למד בהיקש. דיינו, עצם זה שקורבן פסח לדורות צריך להגיע דווקא מחולין. איך אנחנו יודעים את זה? בהיקש מפסח מצרים. אז הוא יכול עכשיו לחזור, חוזר ומלמד בהיקש לשאר הקורבנות שהם צריכים להגיע דווקא מחולין? אומרת הגמרא, בכלל ההתמר. פסח כולי חד המילטאי. מסביר הרש"י בכתבי יד, פסח דורות הלמד מפסח מצרים, לאו דבר הלמד בהיקש הוא. זה שאנחנו לומדים פסח דורות ממה שהיה פסח מצרים, זה לא נקרא היקש. למה זה לא נקרא היקש? זה שם פסח חד הוא, וחד דין היתלהו. השם של פסח זה דבר אחד, יש להם דין אחד. עכשיו יש רק היקש אחד, מקורבן פסח לשאר הקורבנות שהם צריכים להגיע רק מחולין. עד כאן, השיעור על דף פי ב'.